מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
בשנות ה-50 הכירו לנו תחליפי מזון כמו אבקות ביצים וחלב. בשנות ה-60 למדנו לספור קלוריות. בשנות ה-70 הפסקנו למעשה לאכול סוגים רבים של אוכל והתחלנו להכיר דיאטות מוזרות של אשכוליות וחסה. בשנות ה-80 שמענו את יריית הפתיחה לטרנד הצמחונות, הגרנולה וחנויות הטבע. בשנות ה-90 השתדלנו לא לאכול לחם, פסטה, אורז, תפוחי אדמה או כל צורה אחרת של פחמימות. ב-2000 הכרנו את חלי ממן, והיום עברנו לטבעונות וחזרנו לאכול בעצם כמו האדם הקדמון. אז ברוכים הבאים לפרק ה-44 של מנועי הכסף. אני שי סלינס, ואיתנו היום אילה ציון מוויינט, עורכת הצרכנות וסגנית עורך הכלכלה של וויינט. שלום אילה.
אהלן.
ואילנית שרף, שמכבדת אותנו בנוכחות שלה, מנהלת מחלקת המחקר של פסגות. שלום אילנית.
שלום.
אז בואו נתחיל מההתחלה. אנחנו נדבר היום בפרק על, כמובן, על מזון, נדבר על עליית המחירים שמשתלטת עלינו, האם בכלל אפשר לקרוא לזה עליית מחירים שמשתלטת עלינו, על הסלים השונים ברשתות השיווק, נדבר בעיקר גם ננסה להבין איך בעצם נצרוך מזון 10 שנים מהיום. שזו שאלה שאני לא בטוח שנוכל לענות, אבל נוכל להעריך. אז אילנית, המחירים עולים?
אנחנו רואים, אם מסתכלים על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אז אכן אפשר לראות מתחילת 2018 איזושהי מגמה של עלייה, לא דרמטית, אבל היא קורית. כשבשנים שקדמו ל-2018 דווקא היינו עדים לירידה בחלק מהשנים, או בוא נגיד לחוסר שינוי בחלק מהשנים האחרות, במחירי המזון.
אלה הנתונים בעצם היבשים של סל הצריכה הבסיסי, אבל בכל זאת יש תחום אפור, נכון? והתחום האפור הכי מעניין אותנו.
קודם כל, זה הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהם לוקחים איזשהו סל צריכה, הסל הזה משתנה מדי שנתיים, אם אני לא טועה, והוא לא לוקח הרבה מאוד דברים אחרים בחשבון. הוא לוקח הרבה מאוד מוצרים בסיסיים, אבל כפי שאנחנו יודעים, הצרכן לא צורך רק ביצים ולחם, סל הצריכה שלו מכיל עוד הרבה מאוד מוצרים, ובמוצרים האלה כן חלים כל הזמן שינויים, יש התפתחות של המוצר עצמו וגלגולים שלו כמו שאתה ציינת, וגם יש שינוי כמובן במחירים, והמחירים בדרך כלל לא נמצאים במגמה של ירידה, אלא במגמה של עלייה.
בואי נדבר טיפה על בעצם אנחנו מבזבזים המון מזון. יכול להיות שזה גם קשור לאיפשהו לעליית המחירים. הרי בסופו של דבר, יש מחקרים שמראים שבעצם רבע מהמזון שאנחנו קונים וצורכים בסופר, בעצם זורקים. זה כמו שאני אלך לסופר ואני אצא עם 4 ארגזים, ואני ארגז אחד ייתן פשוט, יזרוק אותו.
לגמרי.
ופה אולי הנקודה היא שלמה אנחנו בעצם, פה עליית המחירים בעצם יכול להיות.
יש מנטליות של אגירת מזון.
נכון, זה DNA צרכני, ישראלי אגב, אבל אני כן חושבת שהוא ישתנה.
מה זה ישראלי? זה היהודי, רוצים אותנו ושלא זה?
ממש, כן. הישראלים באופן ממוצע למדינות אחרות, גם מדינות מפותחות, שצורכים מזון בכמויות שבני אדם צורכים, אני לא מדברת על מדינות באפריקה, שיש שם מחסור, אנחנו, כמו שאמרת, בזבזנים, ואנחנו צורכים מעבר למה שאנחנו צורכים, וזה תלוי גם באופי שלנו כצרכנים, וזה תלוי גם באיך אנחנו צורכים, ועל האיך אפשר בעצם לדבר, כי מה שקורה זה שעד היום, או עד לפחות לשנים האחרונות, אנחנו היינו רגילים ללכת ולעשות מה שנקרא קנייה מרוכזת. קנייה מרוכזת זה בעצם פעם בשבועיים, שלושה, הולכים לסופר הגדול, שהוא לא הסופר השכונתי, הוא מחוץ לשכונה, הוא בפריפריה. אגב, זה משהו שהתפתח מאוד אחרי המחאה החברתית בשנת 2011, כי עלו כל הרשתות דיסקאונט לתודעה של הציבור, והציבור...
כן, זכותו של הציבור צריך להגיד שהוא עדיין עושה קנייה מרוכזת, אבל לפחות הוא יודע שהוא יכול עכשיו לפנות לרשתות יותר זולות, הוא נוסע עד בני ברק כדי לקנות אצל רמי לוי, נגיד למשל, ולא לקנות בסופרמרקט העירוני.
זה נכון מה שאת אומרת, אבל זה גורם לו לצרוך יותר מבחינת כמויות. אולי בהיבט של מחיר למוצר הוא משלם פחות, אבל הרבה פעמים הוא קונה בכפולות. הוא רואה מבצע, הוא מבין שהוא עשה מאמץ, יצא מהבית, הוא צריך למלות את התא מטען שלו, כי הוא יחזור לאותו סופר רק בעוד שלושה שבועות או ארבעה שבועות, וככל שהמרחק גדל, ככה אנחנו נרצה פחות להגיע לאותו מחוז, זה לא נראה לי לפחות באופן אישי, שזה לא איזושהי חוויה שכולם ססים לעשות אותה אחת לשבוע.
ותמיד יש משהו מפתה באחד פלוס אחד, או בשניים בעשר.
אז, נכון, אז צורכים יותר, וקונים יותר, ואז הבזבזנות עולה, אז אתה אמנם חוסך במחיר לפריט, אבל אתה קונה יותר, והרבה פעמים אתה גם תזרוק יותר. כי מה לעשות למוצרי מזון, וגם למוצרי ניקוי והיגיינה יש תוקף, ואתה מן הסתם, ככל שאתה מאמיס ומאביס יותר את המזווה שלך, בסופו של דבר אתה תצטרך לדלל את מה שיש לך בו.
וזה משהו שמשתנה?
כן, לגמרי. זה, גם אם אנחנו לא מרגישים את זה היום, ה-DNA הצרכני שלנו משתנה. אנחנו חווים תקופה של צרכנות שהיא שונה היום, והיא תשתנה באופן דרמטי בעשור הקרוב, וגם לאחריו, וזה יושב על משהו שכולנו מרגישים אותו, מכירים אותו, יודעים אותו, וחווים אותו כל הזמן, וזה אינטרנט. אנחנו עושים יותר מחקר, יש יותר ויותר צריכה שנעשית אונליין, זה יותר היום קיים בסגמנטים אחרים, אבל גם לאט לאט תחום המזון תופס תאוצה, וככל שאנחנו נרכוש יותר אונליין, זה אומר שאנחנו נבצע רכישות קטנות יותר. יותר מזה אני יכולה להגיד לך, זה שהעלייה במודעות שלנו לאכול בריא וטרי, גורמת להרבה מאוד אנשים גם לפצל את סל הקנייה שלהם. היום לא מרגישים את זה, ואני חושבת שזה משהו שאי אפשר לדבר עליו בקנה מידה שהוא חובק מדינה, אבל אני כן חושבת שכבר אנחנו מתחילים לראות את זה, ואפשר לראות את זה דרך האפליקציות, ודרך האתרים שקמים, כי יש ביקוש בעצם למה שנקרא ספציפיקציה. זאת אומרת שאני אעדיף לקנות את הבשר שלי אצל הקצב, כמו שאנחנו מתחילים לחזור אחורה, ואת הפירות ואת הירקות בירקנייה, ומוצרי מזון יבשים בסוג של סופר, ואתה באמת רואה איזושהי מגמה של אנשים שיותר ויותר צורכים את סל המזון שלהם אצל כמה וכמה מקורות, ולא במקור אחד. למה? כי זה יותר נוח להם, הם לא צריכים להוציא את האוטו מהחנייה ולהתחיל לנסוע ממקום למקום. אוקיי? אז המענה...
זאת אומרת שמה שאת בעצם אומרת, זה שסל הצריכה של המזון החודשי, בואי נסתכל במונחים חודשיים, הוא לאו דווקא גדל, להפך, יכול להיות שהוא קטן, למרות שהמוצרים עצמם שאני רוכש, הם יותר יקרים, נכון? זה בעצם... יכול להיות שהמחירים יעלו.
יכול להיות.
השאלה היא, רגע, לפני שאנחנו מפתחים את זה, מבחינת רשתות השיווק, הם מרוצים מזה? זאת אומרת שהם מסתכלים על המגמה הזאת מהצד, והם אומרים, טוב לנו עם זה?
הם עדיין לא מרגישים את זה, אוקיי? אני מדברת איתך על משהו שהוא נמצא ממש בשלב הסיץ שלו, ובשלב הגרעין שלו, אוקיי? הם, לא שופרסל עדיין לא חווה את זה, למרות שלמשל שופרסל מבינה, כבר הבינה לפני שנתיים, שיש לה צורך בגלל האינטרנט לחזור לסופרים יותר קטנים במרכזי ערים, מאחר והם מבינים שאנשים פחות ופחות יצרכו בדרך הישנה, שזה אומר, כמו שאמרנו, קנייה מרוכזת חודשית כזו. אז הם כן מבינים את המגמות, אבל עדיין הם לא מרגישים איזושהי ירידה בהיקף הצריכה של הצרכנים ברשתות שלהם כתוצאה מהנושא של הספציפיקציה. זאת אומרת שייקח עוד זמן עד שהדבר הזה ייכנס לתודעה שלנו, ואנחנו נעשה אותו בצורה הרבה יותר רחבה.
השאלה אם הם גם בכלל יכולים לעמוד בזה, כי אם עכשיו אני הולך לסופר ואני קונה 2 קילו של מלפפונים, השאלה אם הם יכולים לעמוד בזה שאני כל יום ירד למטה ויקבל 2 מלפפונים ולא 20 מלפפונים. זאת אומרת, דיברת על טריות ועל מוצרים, האם הם יכולים לעמוד בזה? זו שאלה שהיא...
תראה, אני לא חושבת שאנחנו נגיע ממצב של קנייה מרוכזת פעם בשלושה שבועות או חודש, למצב שאנחנו יורדים כל יום למטה לקנות בסופר המקומי. אני כן חושבת שמה שאנחנו נעשה זה שאנחנו נרכוש אחת לכמה ימים את המוצרים שאיתם אנחנו למשל מבשלים, ואת כל ההשלמות הקטנות אנחנו נעשה בסופר השכונתי, קרי, חלב ולחם וכולי. אין פה שחור לבן, זה תחום אפור, אבל אפשר לראות את המגמה שלו. הן יעמדו בזה, הן היום עושות את כל השינויים שהן צריכות, על מנת בעצם לספק שירותים אינטרנטיים, כי כולן מבינות, כל הרשתות מבינות, שהצרכן רוצה נוחות. אגב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל... המהפכה האינטרנטית של הרכישות, כל מה שנמצא תחת ההגדרה של אי-קומרס, הכניס מושג שלא היה קיים עד כה בתחום של צריכה, וזה נוחות, נוחות בצריכה. ואמזון, אגב, היא אמונה על ההחדרה של הדבר הזה, וגם עכשיו, כשהיא בעצם מקימה את הסופר עם ה... את רשת הסופרים שלה של הול פודס, בדיוק, היא ממש שמה דגש על הנושא הזה. זאת אומרת, למשל, דוגמה מצוינת לזה, זה שכשאתה יוצא, אחרי שרכשת בהול פוד את המוצרים שלקחת מהמדף, ואתה יוצא מהסופר על החשבונית, אתה תראה כמה זמן היה, כמה זמן נדרש לך היה לשהות בתוך הסופר כדי לבצע את הרכישה. למה הם עושים את זה? כי הם יודעים שהמודעות שלנו לזמן וכמה הוא יקר, שזה המשאב הכי יקר שלנו למעשה, רק הולך ועולה, ואנחנו מחפשים נוחות. זאת אומרת שאנחנו נרצה מוצרים שיהיה לנו קל לקחת אותם מהמדף, שהם ייתנו לנו את כל האינפורמציה בצורה די מיידית, שהתשלום לא יגרום לנו לשהות הרבה זמן ליד הקופות, אוקיי? ושכל התהליך הזה יהיה כמה שיותר, בכמה שפחות זמן, ובכמה שיותר נוחות. אז זה נכון גם לגבי האונליין, אבל זה גם קיים, הם מכניסים את זה גם לאופליין, והרשתות, נחזור לישראל רגע, הרשתות באמת עושות את האדפטציה.
ישראל, יש כבר כמה סניפים נכון. שאפשר לשלם ישירות ב...
יש הרבה. כן. יש הרבה, כן, אבל עדיין לא רושמים לך לחשבונית כמה זמן שהיית נכון. בסופר. עדיין זה לא, זה חזון למועד. אבל כן, הרשתות כן יודעות שהן צריכות קודם כל להכניס דיגיטציה, ושהנושא של נוחות זה משהו שהוא מחייב, ולכן הן גם נמצאות באונליין, מכורח המציאות, ועושות את כל האדפטציות, כמו שאמרת, גם מכניסות קופות שהן עצמאיות.
בואי נדבר על הסוג של המזון שבעצם אנחנו הולכים, בואי נדבר על הטיפה, על העתיד. כבר היום אנחנו לאט לאט מפרקים את המזון, זאת אומרת שקראתי על זה, זה מחקר שאומר שבעצם היום בננה מספקת לצרכן איזשהו צורך, מספקת לו ויטמינים X, Y וZ. ויכול להיות, וזה גם קורה בעולם הרפואה, שאם בוחנים את הבן אדם עצמו, יכול להיות שבננה נותנת לו תפוקה אחת, ובן אדם אחר, בננה נותנת לו תפוקה אחרת. השאלה היא, האם לשם אנחנו הולכים? זאת אומרת, שיהיה לי, אני אשב ולי יהיה ארוחה שמותאמת אישית אליי.
חד משמעית, כן. זה כבר נעשה ביפן. המחקר הזה שקראת עליו גם הוא מיפן, אני מעריכה.
כן.
כי, נכון, כי יפן זה מקום מצוין לעשות מחקרים מהסוג הזה, אגב. אנחנו בוחנים את הנושא הזה, והבחינה היא באמת התאמה אישית, בגלל שיש אינפורמציה שזורמת לכל הכיוונים. זאת אומרת, אנחנו ניזונים מהאינטרנט, אבל החברות ניזונות בעצם מהפעולות שאנחנו עושים, ומכל בעצם חוויה שלנו בתוך אתרים, יכולים לבנות לנו כבר את מבנה האישיות, גם, אתה יודע, הכנסה של פרטים אישיים, מענה על איזשהו שאלון שהוא לא כזה מסובך, יכול לספר הרבה מאוד על איך שאתה מתנהל בחיים שלך, ומה הצרכים האישיים שלך. לזה אפשר להוסיף נתונים של בדיקת דם כזו או אחרת, ולבנות עליך ממש פרופיל רפואי. זאת אומרת, גיל, מקצוע ועוד כמה נתונים על איך אתה מתנהל ביום-יום שלך, ובדיקה רפואית כזו או אחרת, שיכולה להסתכם אפילו בבדיקת דם, יכולה לתת מספיק אינפורמציה לגבי מה, איזה מזון אתה צריך. וזה מאוד מאוד חשוב אגב. זה מאוד חשוב בגלל שהעולם סובל מכל מיני בעיות ותחלואות, ואפשר לבסס את זה באמצעות מזון. הרבה חברות מבינות את זה, הרבה חברות גם מבינות את הטרנד הבריאותי. זאת אומרת, הדרישה שלנו כבני אדם לחזור למקורות, לרצות לצרוך בריא יותר, לחיות חיים טובים ובריאים יותר, לרצות לחיות יותר, ולא רק לחיות יותר, אלא לחיות יותר עם איכות חיים, גורמת בעצם לכל החברות ללכת לכיוון הזה. יש היום את היכולת הטכנולוגית, שוב פעם, גם בגלל הדאטה, ויכולת עיבוד הנתונים, ולכן אנחנו בהחלט הולכים לשם. אני לא מאמינה שאתה עוד שנתיים יעשו לך את ההתאמה הזאת, אבל בעוד כמה שנים זה בעלות מסוימת יהיה די זמין לכל אחד.
או שאני אכנס למסעדה ויגידו לי, אתה, כן, אנחנו מכירים אותך, אתה, זה התפריט שלך, ואם אני הולך עם מישהו, אז הוא יגידו, זה התפריט שלו.
זה אגב כבר היום קיים. מה?
תוך סריקת העינית.
כן.
היום יש כבר מסעדות, אפילו בישראל, שרוצות לבוא ולתת לך איזושהי תחושה של שקט נפשי, אז הן באות ואומרות, אוקיי, אנחנו מכירים את הצרכן, אנחנו יודעים מה הוא אכל כאן, אנחנו בכלל רשת של מסעדות, אז יש לנו נתונים עליו, על מה הוא אכל בכל המסעדות שלנו, ואז כשהמלצר ניגש אליך לשולחן, הוא כבר מכיר את הטעמים האישיים שלך, והוא ינסה לכוון לשם. זה טוב להם כי זה יוצר יעילות, אם אתה מזמין את המקום מראש, אז הם יודעים לאן לכוון את המטבח, זה גם אגב מונע בזבוז. אבל זה באמת, אם דיברנו על הטרנדים בתחום המזון, על איך שאנחנו רוצים שנמצאים בשלב הסיד, הפיצול של הסל, אז פה זה עוד אפילו לפני. כל מה שאתה אומר ומתאר זה דברים שיקרו בעתיד, ואנחנו הולכים לשם, וכבר היום הם נמצאים בשלבי פיתוח, אבל אנחנו עדיין לא שם.
אבל על האיכות חיים הזאת של לאכול מזון שהוא יותר בריא ולבזבז פחות, הצרכן לא משלם על זה מחיר. או שהוא כן משלם על זה מחיר יותר יקר?
זו שאלה טובה, כי יש מוצרים, אני בדעה שאפשר להוזיל, לאכול בריא יותר ולהוזיל את סל הצריכה. זה תלוי עד כמה אתה מעוניין בעצם לבזבז, נקרא לזה במחאות, זמן על נושא של בישול ביתי. אבל תראו, יש טרנדים של למשל כל הנושא הזה של מוצרים שהם יותר בריאים, כל הנושא של הסופר פוד, שמוכרים אותם במחירים מאוד מאוד גבוהים ביחס למוצרים אחרים, אבל גם יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שכל הסופר פוד הזה זה טרנד שנוצר כתוצאה מרצון לשווק בעצם משהו באריזה מאוד יפה, ואפשר לקנות את אותו מוצר במחיר הרבה יותר זול. אם הולכים בעצם אחורה מאוד מאוד, כמו שאמרת, לכיוון האדם הקדמון, אז אפשר לחזור ולהיות ניזונים מהרבה מאוד מזונות שהם מאוד בסיסיים, והעלות שלהם היא מאוד מאוד נמוכה. קטניות, זו דוגמה מצוינת, למשל, אנשים שמכינים טבעונים בעיקר, שהם משתמשים הרבה בכל מיני גידולים שעם הזמן, בגלל שנוצרו הרבה מאוד מזונות תעשייתיים, אנחנו הלכנו והתרחקנו מהם, היום בגלל הטרנד הבריאותי לאט לאט, בגלל הטבעונות, בגלל הצמחונות, יותר ויותר חוזרים לשם, וזה מזונות שהעלות שלהם היא הרבה יותר זולה מצריכה של מוצרי חלב או מוצרי בשר. ושוב, בהרבה מאוד מקרים הם הרבה יותר בריאים, והם מספקים הרבה מאוד ויטמינים וערכים תזונתיים, לא פחות ממוצרים אחרים, ולפעמים אפילו יותר. אז אולי זו תוכנית אחרת שצריך לעשות בנושא של בריאות, זו לא תוכנית כלכלית, אבל בהחלט יש אפשרות להוזיל את סל הצריכה באמצעות רכישת מוצרים שהם בסיסיים וטובים ובריאים לנו, וגם לא פחות טעימים.
אנחנו נאכל בשר עוד 10 שנים?
תראו, הנושא הבשר הוא, יש לו הרבה מאוד השלכות גם על הבריאות שלנו, וגם ברמה
החברתית.
סביבתית, חברתית, בריאותית. זאת אומרת, יש עלייה כל הזמן במודעות לצמחונות, ועוד פעם, יש לזה כבר לר נוסף, שזה הטבעונות, וגם לזה יש עוד שכבה.
באמת, מה השכבה מעל הטבעונות?
אנשים שאוכלים, עושים פיקינג רק לנישורת של עצים. זאת אומרת, שהם לא אוכלים
בקטיפה. לא רוצים לפגוע בירקות ובפירות.
והם שורדים?
הם אוכלוסייה מאוד מצומצמת, אני לא יודעת אם יש עליה בדיקה סטטיסטית, אבל אני מניחה שכן.
אוקיי.
אני מניחה שכן. אז בגדול, כן, בגדול בשר. אז הצריכת בשר מצד אחת במדינות מערביות יכולה להצטמצם כתוצאה מההבנה שזה גורם לפולושן, בעיות סביבתיות, בעיות חברתיות, זאת אומרת, כל הנושא הזה של לא רוצים גם לפגוע בחיות, הצורת גידול של הפרות או של כל מיני בשר אחרים, אבל מצד שני יש עלייה בצריכה של בשר במדינות כמו סין, אוקיי? סין נוצרה שם שכבת ביניים מאוד רחבה, ואהבה כתוצאה מהצמיחה המטורפת שהמדינה הזאת חוותה בתקופה המאוד ארוכה האחרונה, ושכבת הביניים הזו צורכת יותר ברנדים, צורכת אוכל בצורה שונה, יש שם כניסה מאוד דרמטית של הרבה מאוד רשתות מערביות, והם, דווקא הסינים, הם מאוד שונים, למשל, אם משווים אותם ליפנים, שזו חברה הרבה יותר סגורה. הם כן רוצים לאמץ חלק מהדברים המערביים, וזה בא לידי ביטוי גם בצריכת המזון שלהם. אז בעולם, אם אתה שואל אותי באופן כללי, כן, צריכת הבשר תעלה.
זאת אומרת שאנשים שפעם יכלו להרשות לעצמם לאכול פעם בחודש בשר, הם היום יכולים פעם ביומיים.
נכון.
זו הבעיה, במרכאות.
נכון, אם מסתכלים בראייה עולמית, אז אני מניחה שכן, שצריכת הבשר תעלה כתוצאה מזה. זאת אומרת, היא כבר עולה, היא כבר עלתה. אתם יכולים להסתכל למשל על שטחי הגידול בארצות הברית, ובכלל בצפון ודרום אמריקה, של תירס למשל. תירס זה אחד מהמזונות שאיתם מאביסים בהמות, אוקיי? אז היה גידול מאוד דרמטי. למה? כי יש צורך, יש ביקוש. הביקוש בסין לתירס, אוקיי? אחד מהגרעינים הכי, הנצרכים הכי הרבה נצרכים בסין, גם כתוצאה מגידול בשר. וזה מגמה שאני מעריכה שהיא תמשיך. זאת אומרת, הטרנד המערבי היום של לצרוך אולי פחות בשר, שהוא גם הוא לא חד משמעי, לא הגיע לסין, ויקח עוד הרבה מאוד זמן עד שהוא יגיע, אם בכלל. אז כן.
אוקיי. תודה רבה, נהננו. נשתמע בשבוע הבא.
תודה רבה.
תודה.